דיברנו קצת על התארים החיוביים שיש בקבלה. אמרנו שהפילוסופים דיברו רק בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, והמקובלים מדברים בדרך כלל באצילות. ומעבר לבריאה, יצירה ועשייה, שזה העולמות הנפרדים, אז הפילוסופים בעצם מדברים רק במונחים שליליים, בגלל שבאמת ראייה לא שייכת שם, אז הם לא יכולים להגיד מה זה לא, הם לא יכולים להגיד מה זה כן, זה לא נגיש מבחינתם. והמקובלים מדברים באופן של תארים חיוביים על עולם האצילות, כאשר הספירות או השמות בעולם האצילות אלה התארים החיוביים של הקדוש ברוך הוא. ודיברנו על זה גם קצת, שהיחס בין התארים לבין העצם שם הוא שונה מאשר היחס בין התארים לבין העצם בעצמים רגילים. עצמים רגילים, התארים הם לא דברים, הם איזה שהן תופעות שקורות כאשר אנחנו צופים בעצם. אז מה שאנחנו רואים בתודעה שלנו זה התארים של העצם. והתארים האלוקיים, אז שזה הספירות או השמות, שם התארים של הקדוש ברוך הוא החיוביים הם עצמים של עצמם, פשוט דברים שקיימים.
זה האור שאמרנו.
זה האור, כן. לכן גם זה משמש במונח של אור, אמרנו, כי האור, למרות שהוא זך והוא דק, הוא עדיין יש. להבדיל פעם, הבאת הדוגמה הזאת, להבדיל מרוח, נכון? שרוח זה תכונה של האוויר, זה לא דבר. האור זה לא תכונה של שום דבר, זה דבר. זך ככל שיהיה, אבל זה דבר. לכן זה משמש כמילה שמתארת את הספירות ואת האצילות.
ידעו שאור זה משהו?
מה?
ידעו שאור זה משהו?
זה הם.
מי שהגיעו את הדברים את הדעות. זה... מי שכותב את זה בעבר שהחילוק הזה בין הרוח לאור, שאור זה עצם.
לא ראיתי את החילוק הזה בין הרוח לבין האור באיזשהו מקום כתוב, אבל אני חושב שזה חילוק שכל אחד מבין אותו, זה לא טוב בשביל זה. ובפעם האחרונה ניסינו להבין פה את התפירה שהוא עושה בין הפילוסופים והמקובלים, שבעוד כ"ז היינו, רב יוסף אלבו והרשב"ת, שמרכיבים את הפילוסופיה והקבלה, כמו שהוא מתאר בתחילת הסעיף הזה. ולמטה כשהוא מפרט קצת, אז אמרנו שבעצם מהזיהוי של מתת עם השכל הפועל, אז נראה שהקצה העליון של העולם הפילוסופי זה הקצה התחתון של העולם הקבלי, ולכן זיהינו את מתת כמצד אחד ספירת מלכות, שזאת הספירה האחרונה של עולם האצילות, ומצד שני כקצה העליון של עולם הבריאה. למטה ממנו יש את השכלים הנבדלים, המלאכים, הגלגלים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, ולמעלה ממנו יש את הספירות, שזאת האצילות. ודיברנו על זה, נדמה לי, נכון, שתמיד בכל מעבר בין עולם לעולם וקבלה, אז יש איזשהו חלק שהוא שייך איכשהו לשני העולמות. עתיק קוראים לזה הרבה פעמים, עתיק יומין. וזה דבר שבמובנים מסוימים שייך לעולם שלמטה, אבל למעשה הוא המלכות של העולם שלמעלה. זה כנראה הזיהוי של מתת כמו שרואים פה למטה. עוד נקודה אחרונה ש... כדאי לדבר עליה, הוא מזכיר פה את החלוקה של הספירות לשלוש ושבע בסוף הפסקה הראשונה של סימן כ"ז. אני חיפשתי את ספר הלשם למטה ומשום מה לא מצאתי, אני לא יודע, לא אני מניח שכן, זה יכול להיות. בכל אופן, בכל אופן, החלוקה הזאת של הספירות, של עשר הספירות בג' ראשונות וזין תחתונות, גר וזת, הרבה פעמים יש ראשי תיבות כאלה, אם אתם רואים, גר זה ג' ראשונות וזת זה זין תחתונות. זו חלוקה של כל מבנה של עשר ספירות שמתחלק. השלוש הראשונות מהוות למעשה את עצמותו של הדבר, ושבע התחתונות הן איזשהו... איזושהי, נקרא לזה, הערה שלו שסביבה נבנה העולם שמלמטה, נגיד, למשל, עולם קדמון, עולם של אדם קדמון, סליחה, אז מורכב נגיד מעשר ספירות, כאשר השלוש העליונות, קרי כתר, חוכמה, בינה, זה השלוש ספירות שמהוות את אדם קדמון עצמו, והן למעשה בעצמן מתחלקות לעשר ויוצרות איזשהו יצור עצמאי, והשבע התחתונות שלו זה למעשה עולם האצילות. זאת אומרת, זה לא... עשר ספירות לא... הם לא מאותו סוג, למרות שתמיד מתארים כל דבר כמחולק לעשר ספירות. אבל יש חלוקה פנימית בתוך עשר ספירות האלה. השלוש הראשונות זה העצמות, ושבע התחתונות זה איזושהי הערה שלו לכיוון העולם הנמוך יותר, מה שמחיה את העולם הנמוך יותר. סביבו חי העולם הנמוך יותר.
מה המשמעות
של הדף והחילוק
של
הגאון? אמרנו שגם השלוש הראשונות הן מתחלקות ל... במובן הזה הם עצמאים לגמרי, והדף זה עולם נמוך יותר.
זה מחיה משהו ש...
הדף? כן. זין תחתונות מתוך העשר ש... אני חושב שלא. לא, זה כבר חלוקה פנימית. זה כבר חלוקה פנימית. זאת אומרת, נגיד, עולם אדם קדמון, שזה בעצם כל האדם קדמון והאצילות עד הנבראים, זה עשר ספירות. כאשר שלוש הראשונות זה משנייה הרביעית ומטה, מסביב ישנו עולם האצילות. אבל השלוש ספירות שנשארות כאילו גלויות, חשופות בחוץ, שזה אדם קדמון, הן עצמן מחולקות לעשר ספירות. וזה נשאר אדם קדמון, עשר ספירות של אדם קדמון. גם שם יש אולי הבדלים בין גר לבין זאת, אבל לא באותו מובן של ירידה לעולם שלמטה יותר.
אפשר להגיד שהזין תמונות הן מחיות את הבינה?
זה בין ספירה לספירה, זה נכון, אבל אני מדבר עכשיו על חלוקה של כתר, חוכמה ובינה. שלוש הספירות האלה יוצרות יצור עצמאי שיש לו עשר ספירות ביחד. לא שיש עשר תת ספירות כאילו של הכתר, עשר תת ספירות של החוכמה ועשר תת ספירות של הבינה. זה עניין אחר. אני מדבר עכשיו שהשלוש ספירות האלה עצמן מתחלקות מחדש לעשר. זה תהליך שמתואר בכמה צורות בארי, אבל זה אותם שלוש ספירות, זה לא חלוקה פנימית שלהם. החלוקה הפנימית שלהם זה עשר לכל ספירה. על אותם שלוש ספירות אפשר להסתכל גם כעשר בהסתכלויות אחרות. לא משנה כל כך לענייננו, אבל...
זה אינסופי כזה? זה דבר שכל עשר ועוד עשר
לא, זה כנראה לא אינסופי. זה כנראה לא אינסופי, אבל אני לא יודע בעצמי תשובה מדויקת לזה, אבל יש לזה רמזים שזה לא אינסופי. כן.
שלוש זה שלושים או שלוש זה עשר?
לא, שלוש זה עשר. יש גם חלוקה של כל ספירה לעשר. אבל זאת חלוקה בהסתכלות הקודמת שלהם. יש הסתכלות ראשונה קודם כל שכל האדם קדמון והאצילות הכל זה עשר ספירות. כל ספירה כזאת מתחלקת לעשר. כמו כל דבר, יש תת חלוקה לכל ספירה, יש עוד תת חלוקה לעשר. זה באופן כללי. אם תיקח את עשר הספירות האלה ותבודד מהן את השלוש העליונות, זה יצור עצמאי שהוא עצמו עשר ספירות. זו חלוקה פשוט חלוקה אחרת, כאילו באותה רמה. זה לא תת חלוקה של כל ספירה לחול. השלוש האלה יוצרות יצור חדש שיש לו עשר ספירות.
להציבות
אין עשר
ספירות
משל
עצמת?
יש,
גם יש. אז מה?
אמרתי שיש הבדל בין כל מה שרציתי להדגים פה זה שכשיש מבנה של עשר ספירות יש...
מה?
פה שני חלקים של שלוש ראשונות ושבע תחתונות. עכשיו, בהקשר של אצילות ואדם קדמון, אז זה מחולק בין האדם קדמון לבין האצילות, כאשר הגימל ראשונות זה למעלה והשבע התחתונות למטה, כל אחד משני החלקים האלה מחולק מחדש לעשר ספירות. אבל זה כבר באמת רק דוגמה, רק רציתי להדגים את החלוקה הזאת לשלוש ושבע.
יש לו עשר ספירות משל עצמו.
כן, כל עולם שלם זה עשר ספירות, אין עולם של שלוש. בדיוק, זאת אומרת, זה בדיוק. זה היחס, איך שהאדם קדמון מחיה את האצילות בעצם. כן, בכל זאת בסך הכל מהווים איזושהי קומת אדם אחד. כל עולם יש לו צורה של אדם. ובתוך כל עולם גם כן יש חמישה פרצופים שכל אחד מהם הוא בצורה של אדם. עכשיו גם כל העולמות כולם יש להם צורה של אדם. העתיק? העתיק הקדיש הזה, מה שיש בזוהר, זה בדרך כלל הכוונה להאריך. האריך אנפין, כדי לבלבל את האויב. עתיק יומין, בלשונו של הארי, זה פרצוף מעל אריך. אתם מכירים קצת את הפרצופים? בכל עולם, אולי זה מבוא קצר. יש מלמטה, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, קו וצמצום, אינסוף, זהו. יש את המעטיל איפשהו, אבל הוא לא נכנס ב... זה העצמות, אבל הוא לא נכנס. זאת רשימת התארים, או הגילויים. כל זה גילויים, לא מדברים על האלוקות עצמה.
מה מעל אדם
קדמון?
קו
וצמצום. כן, זה עולם של קו וצמצום. בדרך כלל התיאור המקובל הוא שכל העולמות האלה בעצם חיים בתוך אותה, אם כבר אנחנו מדברים אז נראה עוד כמה מילים. התיאור המקובל הוא שכל העולמות האלה חיים בתוך אותו נפח. זאת אומרת, יש בהתחלה, עכשיו תיארנו מלמטה למעלה, היה בהתחלה אינסוף, כאילו אור פשוט שממלא את כל העולם, אור אינסוף, אחר כך נפער בתוכו איזשהו חלל, זה התהליך שקרוי צמצום, נפער בתוכו חלל ריק, ולתוך החלל הזה נכנס קו, קו של אור אינסוף שלא הגיע ממש עד הקצה, נעצר טיפה מעל. מה שנוצר שם זה בעצם איזשהו עיגול ריק, ככה בדרך כלל זה מתואר, עיגול ריק שבתוכו נכנס מלמעלה כמעט עד למטה קו של אור, קו דק של אור, אור אינסוף, לתוך החלל הריק. כן, כן, כן. לא, 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 זאת התמונה. אנחנו לא תמונה כדי לעבוד עם תמונות. ברור שהתמונה היא השאלה, אבל התמונה היא אמורה להכיל הרבה אינפורמציה, היא חשובה. עושים שם הרבה חשבונות, איך זה נראה בדיוק מבחינה גיאומטרית. זה מוריד את הדיבור הזה לעולם המושגים שלנו, זה בדיוק המטרה. אנחנו מנסים להבין בעולם שלנו משהו ממה שקורה שם. אנחנו קצת נדבר על זה בהמשך, מה המשמעות של העניין.
זה משהו מאוד לא מופשט.
נכון. זה כאילו מה שנביאים רואים, נקרא לזה כך. נביאים רואים מראות מהסוג הזה. זה המראה שמייצג את המציאות ההיא, זה לא המציאות ההיא עצמה. אין איזה חלל פיזי באמת, עם קוטר נתון שהוא ריק, שבתוכו נכנס קו, אבל זה התיאור, המשל המדויק למה שקורה למעלה במושגים שלנו. לא משל, זה תיאור. אפילו זה לא בדיוק משל. בכל אופן, אז היה כדור ריק, כאילו שזה היה צמצום, שלתוכו נכנס הקו. ואז בהתחלה היה עולם של אינסוף, בתוך האינסוף נוצר עולם של קו וצמצום. זה הקו והצמצום זה הכדור הריק. זה העולם השני. אחריו יש עולם של אדם קדמון. עולם של אדם קדמון זה בעצם סביב הקו הזה של האור נוצר עולם קצת יותר מוגשם, שהוא כבר בעל צורת אדם. הוא הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בצורת אדם, וזה העולם שלכן הוא נקרא אדם קדמון. זה הפעם הראשונה שיש צורת אדם. אדם קדמון. זה הראשון שיש, לא קדמון כרונולוגית, אלא קדמון ברמת הזכות. העולם הכי גבוה שבו יש צורת האדם. צורת אדם. העולם עצמו הוא בעל צורת אדם, לא שבתוכו יש בני אדם. העולם עצמו הוא בעל צורת אדם.
זה הפעם אלוקים?
כן, כן. אלוקים עשה את האדם ישר. זה מה שנקרא אלוקים עשה את האדם ישר.
יש את זה בין קו לישר. יש את זה בין קו לישר.
קו ארור הוא ישר. שם לא שם אם הקו לא ישר. קו ארור הוא ישר לגמרי. בכל אופן, הצורת אדם הזאת עכשיו היא בעצם 10 ספירות, כאשר 3 העליונות מה-10 ספירות האלה זה הגימל ראשונות של אדם קדמון, ושבע התחתונות זה הזין תחתונות שמסביבם נוצר העולם הבא בתור, שזה עולם האצילות. סביב לשבע התחתונות של האדם קדמון. כן, אדם קדמון זה באיזושהי צורה מעורכת של 10 ספירות, שלוש העליונות הן נשארות עיצומו של אדם קדמון, שהופכות בעצמן ל-10, כמו שאמרנו קודם, ושבע התחתונות, מהטבור שלו הוא למטה, מהחזה שלו הוא למטה, מהחזה שלו הוא למטה, זה עולם האצילות. סביב זה גם לפי בהמשך, פשוט אנחנו גם מדי פעם מזכירים, אז זה פעם אחת שתהיה שמונה.
זה לא אומר, זה לא אומר לי שום דבר.
זה יגיד, זה גם כן תופעה שאנחנו נדבר עליה גם כן בהמשך. איך פתאום דברים כאלה שלכאורה היית מצפה שהם יהיו סינית בשבילך, מתחילים באמת להגיד משהו, ואני לומד את זה. איזשהו שלב כן מתחיל להגיד משהו. אתה צודק, לכאורה באמת זה לא דבר מובן. מה? קווים, עולמות,
סיגולים.
כל מערכת מושגית בהתחלה היא נראית מוזרה, לפעמים קוראים לזה להתרגל, ולפעמים, אתה יודע, גם בפיזיקה, אני לא מבין שתורת הקוונטים אף אחד לא מבין, רק מתרגלים. אתה יכול לדבר על תורת הקוונטים, מה זה אומר, מה זה, אף אחד לא מבין מה הולך שם באמת, אבל מתרגלים, לדבר על זה בשלווה רבה, על כל המושגים האלה, למרות שבעצם כשתרגע רואה, נמצא לעשות שם, אתה רואה שאתה לא מבין כלום. אז זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שבעומק קצת יותר, כן מתפתחת איזושהי הבנה, זה לא סתם לתקלם. זה תהליכים של גיבוש של עולם מושגי חדש, הם תמיד תהליכים שמלווים במשהו שנראה כמו די כלום בהתחלה, עד שזה מתחיל להיות מופנם ומתחיל לדבר אליי. אז אותו דבר קורה פה, זה מניסיון של עוד אנשים, שבאמת אני הייתי מצפה, יש פה, יש שם מילים, זה לא אומר לך שום דבר, איזשהו שלב זה מתחיל להגיד לך. זה עולם האצילות. אחרי זה יש עולמות הבריאה, יצירה ועשייה, שהם בכלל לא נכנסים על ההיררכיה הזאת, הם לגמרי מתחת. לגמרי מתחת למבנה הזה. היחס הזה... קו הצמצום אין שבע תחתונות, קו הצמצום אין ספירות עדיין. ספירות זה מה שנקרא כלים, זה כבר דבר, זה כבר עצם, זה כבר לא רק אור, זה דבר שיש לו איזושהי תבנית, איזשהן תכונות. ספירות מסמנות איזשהן תכונות, וזה קוראים בקבלה כלים, כי זה לא כבר אור, זה איזושהי מגבלה של האור, יש לו צורה, יש לו מאפיינים, הוא לא סתם אור וזהו. בסדר? אז המשיגה הכלים, האור כבר קצת מגושם. הדבר הזה קורה רק מאדם קדמון ומטה. לא, 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 אין שם ספירות, אין שם ספירות, לא, אין בכלל היפותות. זה אפילו לא בצורה של אדם, ולכן זה לא משהו שבכלל נראה למושגים האלה. עכשיו, בכל עולם כזה, למרות שבעריק שהוא מדבר על זה, אז הוא מדבר בדרך כלל על עולם האצילות. אבל זה נכון בכל עולם כזה, אני מדבר עד אדם קדמון. ואפילו אדם קדמון זה כבר חידוש מסוים, אבל אני מדבר... אדם קדמון ומטה. יש חמישה פרצופים. בתוך כל עולם.
ומתחת אדם קדמון, הכוונה, יש לספירות התחתונות, או כל הספירות שאמרנו עכשיו?
בתוך כל עולם. שהוא מתחת אדם קדמון. זאת אומרת, בעולם אדם קדמון, בעולם האצילות, עולם הבריאה, היצירה והעשייה. בחמשת העולמות האלה, כל עולם יש בו חמישה פרצופים, וכל פרצוף כזה זה מעין ספירות. זאת אומרת, גם העולמות הם כנגד הפרצופים, הפרצופים הם כנגד העולמות. לכן זה לא מכך שיש חמישה כאלה וחמישה כאלה. וחמשת הפרצופים הם השמותיהם, זה אריך אמפין, אריך בקיצור. אריך אמפין, אולם הוא נקרא אריך אמפין, כי יש לו פנים ארוכות, פרצוף ארוך, כאילו, לכן נקרא אריך אנפין. הוא תופר את כל הקומה של האצילות. אריך אנפין, הוא עובר את כל האצילות מלמעלה עד למטה. עכשיו, על האריך אנפין הזה, יש שני פרצופים שנקראים פרצופים קצרי קומה, זה אבא ואמא. להבדיל מהאריך, כן? הם קצרי קומה, אבא בצד ימין למעלה ואמא בצד שמאל למעלה. ולמטה, מתחת לאבא יש זעיר אנפין, ומתחת לאמא יש מלכות נוקבה, או מלכות.
זה אבא ואמא?
מה?
אבא ואמא.
זה בתוך האריך אנפין? זה בתוך? מסביב לאריך אנפין. אריך אנפין גם כן, כמו בריח בתוכם. אריך אנפין הוא הולך לאורך כל העולם, והם פשוט כמו ארבע משבטות, כן? יש אבא בצד ימין, אמא בצד שמאל, זעיר אנפין בצד ימין למטה ונוקבה בצד שמאל למטה. זעיר אנפין זה כאילו הבן, זה נקרא תמיד הבן, והנוקבה זה הבת. השמות שלהם זה זעיר אנפין והנוקבה. למה זעיר אנפין? בדיוק בגלל שהוא אריך אנפין. זעיר אנפין יש לו פרצוף קטן. אבא ואמא? הם נקראים גם קצרי הקומה, אבל הם לא נקראים זעיר אנפין, אני לא יודעת מה הם. זעיר אנפין זה שם של פרצוף, זה לא תואר, זה שם של אחד הפרצופים. אלה חמשת הפרצופים. עכשיו, מעל החמישה פרצופים האלה, אנחנו כל פעם מזכירים את זה, אז פעם אחת ניתן איזושהי תמונה. בתוך כל עולם, כל עולם מחולק לחמישה פרצופים. בתוך כל עולם יש חמישה פרצופים. מי אדם קדמון ומטה, כל עולם יש לו צורת אדם. עכשיו, מעל החמישה פרצופים האלה יש פרצוף שקרוי עתיק. הוא מתחבא כזה, הוא לא נמצא איפשהו בגולגולת למעלה של העולם. העולם הוא בצורה של אדם, זה איפשהו בגולגולת למעלה של האדם, אז נמצא פרצוף עתיק. ספק בגולגולת, ספק מעל הגולגולת.
בכל העולם הזה? בכל העולם של חמש פרצופים, יש עוד פרצוף שישי.
נכון, אבל הוא, עוד פעם, הוא לא בדיוק נקרא פרצוף שישי של אותו עולם, הוא משהו ששייך לעולם שמעל, וגם איכשהו לעולם שלמטה. מה היחס המדויק, אני בעצמי לא יודע, זה לא...
עכשיו יש עוד פרצוף של מחבר.
כן, בדיוק, הוא איזשהו מלכות של העולם שלמעלה, שיורדת לעולם שלמטה. כי החמישה פרצופים האלה, הם מחלקים את העולם לפי ספירות. זאת אומרת, אריך זה כתר, ספירת כתר של העולם זה אריך. היא בעצמה מהווה פרצוף ששמו אריך. ספירת חוכמה של כל עולם היא הפרצוף שנקרא אבא. ספירת בינה של כל עולם נקראת אמא. אחרי זה יש שש ספירות שנקראות זעיר אנפין. זעיר אנפין יש לו שש ספירות. או וו כתבות, או איך נקרא לזה וו קוף, וו. וו קצוות, וק, וו קצוות. מה שבא אחר כך, חג התנאי, חסד גבורה תפארת, נצחות ויסוד. לפעמים קוראים לו בקיצור התפארת, זה רפין, אבל זה רק בעצם שש ספירות. והמלכות זה הנוקבה. המלכות היא נוקבה, וגם הבינה היא נוקבה. הבינה זה אימא, שהיא גם כן בעצם נקבה, בחלוקה של זכר ונקבה או ימין ושמאל, אז גם היא בצד שמאל, גם היא נקבה. וזה לא במקרה שמלכות תמיד קשורה לבינה, ואפילו פה נתחלנו בזה כבר, אני לא יודע אם זה היה בקדנציה שלכם או לא, אני כבר לא עוקב ומתי מצטרף כל אחד, אבל הבינה והמלכות איכשהו קשורות זו לזו, אז אם המלכות עולה אל הבינה, הבינה יורדת ומתפתה דרך המלכות. הם שתי הנקבות שבתמונה הזאת בעצם.
אז למעשה זה מקדיר?
זה סוגי חלוקה שונים של אותו עולם. צורות שונות להסתכל על העולם. אפשר להסתכל עליו כמורכב מעשר ספירות, אפשר להסתכל עליו כמורכב מחמישה פרצופים, אבל הם לא סתם שתי צורות מנותקות, יש קשר בין שתי הצורות האלה.
230 בכל צורה.
אני לא יודע בעצמי, אז לפעמים מדברים על זה, ולפעמים מדברים על זה. בדרך כלל כל הפרצופים האלה זה חידוש של הארי. לפניו לא ידעו על פרצופים, וזה פענח הרבה מאוד חידות שהיו עד זמנו. ומאוד אנשים לא כל כך הבינו מה קורה בזוהר, כאילו, מה הוא מדבר על, לפעמים על זה רמפין, לפעמים על דברים כן, אבל לא, אנשים לא, מושג הפרצוף לא היה טעם לפני הארי. אז הוא חידש בכלל את החלוקה הנוספת הזאת, ובזה הוא פתר הרבה בעיות בפאזל.
איך קראנו לעולם הזה, לפרצוף הזה שיש למעלה, מעל חמשת
עתיק, עתיק ימין. קיצור עתיק, אריך רמפין זה בקיצור אריך, אבא, אמא, זז, אז זה רמפין. הוא לא בדיוק ממוקם, אתם רואים? למה אני אומר לכם את כל זה? כי לא נשארה לו ספירה, אתם שמים לב. אריך הוא ספירת כתר. אפילו הוא כבר, כתר זה כבר ככה קצת מעל העולם, באיזשהו מובן. לעתיק לא נשארה ספירה, כאילו, הוא כאילו איזשהו חלק של המלכות של למעלה. למרות שהמלכות של למעלה זה הנוקבה של העולם שמעל. אז יש פה איזשהו טפר שנקרא עתיק יומין. זה מה שקדם לעולם הזה מבחינת העולם ההוא, אבל עדיין שייך למושגים של העולם הזה. זה אותו חלק של העולם שלמעלה, הקודם יותר, שאפשר לתפוס אותו במושגי העולם שלנו, זה נקרא עתיק. זה לא משהו שנמצא באף אחד משני העולמות. ממש.
לאדם יש עתיק?
אני חושב שכן. שאלה טובה. אני חושב שכן, כמעט בטוח שכן.
הסדר של השש זה חסד גבורה יסוד נצח עוד יסוד.
חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד. אתם רוצים חבד חגת נהי ומלכות תמיד זוכרים בסוף. חבד זה חלוקה אחת, לפעמים קוראים לזה חוכמה בינה דעת זה החבד, לפעמים קוראים לזה כתר חוכמה בינה. אז זה עוד פעם כדי להרבב את השטן. ככה
זה חבב, זה חסד גבורה תפארת,
נכון? חבד חוכמה בינה, לא, יש חבד חגת נהי, חוכמה בינה דעת, זה שלוש העליונות, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. זה בכוונה שלוש שלשות, זה לא סתם עוד יהודה נותן בהם סימנים. השלשות האלה יש להם משמעות. איך כרונולוגית זה קרה? אני לא יודע. אבל זה פשוט, יש לפעמים מונים את זה, לפעמים מונים את זה. האמת שיש כנראה 11, והטענה היא שיש אפילו 13 בעצם. כמו שתמיד מדברים על 10. אבל זה... כן, 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 בכל מקום כתוב 10, אבל איכשהו בעצם יש 13, ואני לא יודע, אני שאלו אותי, אני בעצמי לא יודע איך זה נכנס, אבל זה נכנס, סליחה. לפעמים משתמשים כך, פעמים כך.
לא, יש כתר חכמה עדינה, חסר, גבורה, תפארת נצח עוד יסוד,
נכון? כן.
אבל איפה,
אז דעת. דעת, יש שתי צורות להסתכל על שלוש הספירות העליונות. או לקרוא להם כתר חוכמה בינה, או לקרוא להם חוכמה בינה דעת. כשמשתמשים בצורה של ספירות, בדרך כלל זה חוכמה בינה דעת. כשמשתמשים בהסתכלות של פרצופים, זה בדרך כלל כתר חוכמה בינה. כי מבחינת הפרצופים, אז האריך הוא כתר, והאבא זה חוכמה, והאמא זה בינה.
פיסים כל אחד למעלה אחד?
אז מוסיפים את ספירת הכתר ומעיפים את הדעת. זה פשוט הסתכלות אחרת על אותו עולם.
מורידים,
קוראים
למשהו,
הופכים את השם
שלו,
אבל מורידים את הדעת שהוא השלישי ומוסיפים כתר שהוא ראשון. זה לא בדיוק.
אבל דבר, נגיד, אבא יתארך
אותך... לא, אבא לא יקרה, לא. בהסתכלות של ספירות, בהסתכלות של פרצופים, אז כשאתה מתייחס על הספירות ששייכות לפרצופים, אז הכתר זה האריך, חוכמה זה אבא ובינה זה אמא. אף פעם לא, נגיד, נקרא לזה, נגיד, שדעת זה אמא, בינה זה אבא וחוכמה זה אריך. ככה לא מתייחסים.
יש מושג של ספירות
לספירות? נכון, גם לפרצופים יש תרגום לספירות. כשמתרגמים את הפרצופים לספירות, אז תמיד משתמשים בככה ולא בחבד. כתר חוכמה בינה ולא חוכמה בינה דעת.
אבל בשביל שיש לו פרצופים, אז
כמו... בדרך כלל כשמתקנים על ספירות זה חוכמה בינה דעת, ולא כתר. אז הגימל ראשונות זה בעצם ככה, בוחבד. זה הגימל ראשונות שמדובר עליהם פה, והזין תחתונות, שבעצם במונחים שלנו, אתם מבינים שגימל ראשונות זה אריך, אבא ואימא. זה שלוש הראשונות. וזין תחתונות זה בעצם השש של אריך אנפין, ועוד אחד של הנוקבה. נכון? חג התני מלכות. אז בעצם הדבר עצמו בחלוקה לפחות בין אדם קדמו לבין אצילות ובאיזושהי בחינה כנראה גם בדברים בחלוקות אחרות, הדבר עצמו זה השלוש הראשונות, זה הדבר עצמו. השבע התחתונות זה איזושהי הערה של העולם עצמו, של הפרצוף. גם פרצוף מחולק לעשר ספירות, כל דבר על האדמות מחולק לעשר ספירות, גם פרצוף מחולק לעשר ספירות, והחמישה פרצופים וחמישה עולמות וחמישה חלקים של הנשמה, נער נחי, זה גם, זה הכל אותו חמש, או לא אותו חמש, אבל זה יש התאמה של אחד לאחד בין החלוקות האלה. כל העולם אדם קדמו הוא נגד, כנגד אריך. העולם הצילות הוא כנגד אבא, עולם בריאה כנגד אמא, וכן הלאה. זאת אומרת, יש איזשהו יחס בין הפרצופים לבין העולמות, לבין חלקי הנשמה, נער נחי, שזה גם חמש. נפש רוח, נשמה, חיה ויחידה.
כל
פרצוף מתחלק בין הפרצופים, שזה לא מקובל. כן. כן. גם אדם עצמו,
אדם
עצמו, שהרב הזכיר,
רוח, נשמה,
רב, אדם עצמו יש לו גם חמישה חלקים, החלק הרוחני של האדם, הוא
הנפשי. אדם זה, שאתם
רואים
אדם,
לא
אדם
שפרצופים, לא. גם שם, אבל כל דבר בעצם יש לו חמישה חלקים, לא רק אדם. אנחנו מכירים את זה על אדם. לכל דבר יש נרמחים.
אז זה הפרצופים של האדם?
לא, זה לא פרצופים. יש לו חמישה חלקים בנשמה, בחלק הנפשי שלו וגם של השולחן הזה. יש לו נער נחי. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. גם לשולחן יש נער נחי. זה לא, אדם זה לא, לא מונח נכון פה, מבחינתנו אנחנו רגילים לזה כך. וגם החלוקה הזאת היא איכשהו קשורה לחלוקת הפרצופים. זה לא שכל אחד הוא פרצוף, אבל יש יחס בין החלוקה לחמש הזאת לבין החלוקה לחמש ההיא. גם באדם למשל הנפש, רוח ונשמה זה האדם עצמו, והחיה ויחידה זה מה שנקרא אור מקיף. מה? כן, כן. את הדבר מסביב לו, הוא לא הוא עצמו. כן, הנשמה היא למעשה באיזשהו מעמד ביניים, יש לה איזשהו קצה תחתון מאוד שאיפה שהוא נמצא במוח כאילו, והשאר באמת שייך אבל למקיפים. הנשמה זה לא בדיוק בפנים, זה משהו שהוא מצב ביניים, ואז באיזשהו מקום זה גם מקביל, כי יחידה, חיה ונשמה זה מקביל לגימל הראשונות, נכון? וזה אמרנו זה הדבר שנמצא למעלה, ונפש ורוח זה עדיין תחתונות, זה דער אנפין ונוקבה, נכון? זה שני הפרצופים התחתונים. מה?
נפש ורוח זה העליונות,
לא? לא, זה התחתונות. היחידה זה העליון והנפש זה התחתון.
אה, אז היחידה חיה ונשמה הם האדם עצמו?
הפוך, הם מחוץ לאדם. לא, לא, פה, כן, כן, פה אני... זה חלקים אלוקיים, החיה ויחידה. וגם הנשמה למעשה, זה חלק אלוקי. זה עוד פעם מקביל באותה צורה לגימל ראשונות, נגיד, של עולם האצילות, נמצאות מעל עולם האצילות, נכון? זה עולם האדם קדמון. עולם האצילות עצמו זה רק הזין תחתונות, שזה כאילו שני הפרצופים התחתונים של עולם אדם קדמון. נכון? שבע ספירות התחתונות זה שני פרצופים. זה זר אנפין שהוא שש ספירות ונוקבה. אז גם באדם, בעצם בחלוקת הנער נחי, יש מצב דומה. ששני החלקים התחתונים הם האדם עצמו, ושלושת החלקים האחרים הם מעליו. מעליו, ומקיפים אותו, ומנסים דומים. מה זאת אומרת בריח? לא בהסתכלות הזאת. בהסתכלות של נפש רוח נשמה חיה ויחידה, זאת לא הסתכלות זה בדרך כלל יותר בהסתכלות של עיגולים, לא של יושר. של מה שמסביב לעצם ומה שבתוך העצם. זה לא, לא מתואר בהיררכיה של אחד מעל השני בדרך כלל. כמו שזה גם נכון, אבל זה רק מתוך האנלוגיה נכון. אני לא, לא מכיר את יחסויות בצורה כזאת. טוב, זה, אני, באמת אני רק רציתי לתת פה איזושהי תמונה, כי אנחנו מדי פעם מגיעים לזה וגם הוא עצמו מגיע לזה, אז רק שתהיה את הסכמה פשוט הבסיסית שנדע על מה אנחנו מדברים. אני לא, אני פה שום כוונה להיכנס למשמעויות ולפירוטים יותר מדויקים. עוד הערה אחרונה פה על הסעיף יש הבדל בין קול לבין אור, או בין שמיעה לבין ראייה, באופן ההתכוונות. זאת אומרת, כשאני רואה משהו, המשהו הזה לא עושה משהו כדי להיראות לעיניי. כמה זה כבר פעם? הוא לא פונה אליי. הוא פשוט נמצא, ואני מסתכל עליו, אז אני רואה אותו. קול זאת בדרך כלל תוצאה של פעולה של הדבר, שמשמיע את הקול. אין דבר כמעט אין דבר שמעצם מהותו פשוט משמיע קול. עצמה גלגלים, שם מדברים לפעמים על קול מהסיבוב שלהם. טוב, עכשיו זה מהסיבוב שלהם, אבל זה מהותו של גלגל שמסתובב, כן? אז שם משום מה מדברים על קולות, אני לא יודע בדיוק.
אבל לא סכולה.
אה? כן, נכון, אמרתי, אבל שם זה יותר קשור למהותו. לא משנה, לא. כל אופן, הקול בדרך כלל זו תוצאה של פעולה של משמיע הקול. המקרה הכי קיצוני כמובן זה המקרה של מלמד ולומד. תורה שבעל פה עוברת בקול. למה היא עוברת בקול? כיוון שצריך פה איזושהי פנייה של המלמד אל הלומד. כשאני קורא ספר, הספר עקרונית לא פונה אליי, הוא מונח פה. כשאני רואה אותו, אני רואה אותו, אני יכול לקרוא, הוא יכול לא לקרוא, הוא לא פונה אליי. זה תורה שבכתב. תורה שבכתב היא לא פונה אליי, היא חפצה, היא לא... זה משהו שעומד, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, זה לא פונה אליך. תורה שבעל פה זה דבר שפונה אליך. ולכן גם כל אחד יכול להבין אותו באופן אחר. כי הרב שמלמד אותי תורה, אז הוא פונה אליי, הוא מסביר לי את זה, מנסה לפחות להסביר לי את זה במושגים שלי או במושגים שלו, ומנסה לתרגם את זה אליי, זה תמיד אופן של פנייה. לכן את התורה לומדים בשמיעה ולא בראייה. כך תורה עוברת. תורה עוברת דרך זה שהמשמיע מפנה את האינפורמציה אליך, המשמיע לכיוון שלך קול, ואתה קולט אותו. כמובן שגם הקליטה נעשית באופן יותר אקטיבי, וגם על זה דיברנו כבר. ובשמיעה גם הקליטה, גם הקולט הוא אקטיבי, לא רק המשדר, לא רק זה שמעביר את הדברים הוא אקטיבי, אלא גם הקולט הוא יותר אקטיבי. אבל מבחינת המשמיע את הדברים, נדמה לי שזה הרבה יותר ברור שבשמיעה המשמיע הוא אקטיבי, הוא פונה אליך, כך נותר הכל. הוא פונה אליך כדי שתבין משהו. המראה קיים גם אם אתה לא מסתכל אליו, גם אם הוא לא פונה אליך, הוא לא, אתה לא מעניין אותו, הוא פשוט שם, ואתה יכול להסתכל עליו, אז תראה, לא תסתכל, לא תראה.
זה נשמע כאילו
פניין תורה ופניין מסירה. היום היה שיעור כללי על פניין מסירה, נכון? כן, משהו כזה. אז זה בעצם דיברנו... זה בעצם דיברנו כבר פעם, אני רק מזכיר את זה פה, למה באמת המלמד והלמד הם באמת, זה לא סתם איזושהי דוגמה טכנית. הייתי חושב, טוב, בסדר, נכון, כשלומדים ממלמד אז הוא משמיע קול. אבל זה רק דוגמה, למה זאת הדוגמה הקנונית שהוא מביא פה כדי להסביר לי מה זאת שמיעה ומה זה קול? הוא אומר, כן, מה זה קול? זה שאוזן שמעת עורכת חיים בקרב חכמים תלין, כל אחד מהם הוא נאה, אך הקול שנשיג בו המושכלות מן המלמד הוא ערב עד מאוד, כי קולך ערב ומריך נווה. למה דווקא המייצג של התפיסה השמיעית של הקול זה המלמד, זה הקול שיותר ממלמד? נדמה לי שהסיבה לכך היא בדיוק זאת. כל מהותו זה שהוא פונה אליי, וזה מה שבעצם קורה כשמישהו מלמד. טוב, נעבור לסעיף כ"ח. אור הנחתו הראשונה על אור המוחש, והוא שאל על הישרה האלוקית, ועל זה נקראת התורה אור. והוא שאל על התענוג הגשמי והנפשי, על הרצון, על הנפש, על הבנת החוכמה, ויושאל על השם יתברך. כל הדברים האלה, המילה אור משמשת לתאר אותם. כי כמו שהאור אי אפשר להכחיש מציאותו ואינו גשם, כן השם ידברה. זה נדמה לי שפה הוא מתאבל למה שאנחנו חוזרים כבר כמה פעמים, כן? שהאור הוא מצוי, הוא דבר, להבדיל מהרוח שהירה, שהוא תואר של האוויר. אי אפשר להכחיש את מציאותו מצד אחד, אבל מצד שני הוא לא גשם. זה בדיוק התיאור שהייתי מספק כדי שיתארו בו ספירות. וכל אלו הדברים הנמצאים באור, חזקי הדמיון אל הדבר הנבדל מחומר. כן? למרות שהוא מצוי, אבל הוא הדבר המצוי הכי רחוק מהמושגים החומריים שאנחנו מכירים. ובעבור זה יחנה הכתוב עולם השכלים הנבדלים באור, הוא האור הרוחני. זה בדיוק כמו שאמרנו עד עכשיו, כן? בדיוק זה גם השכלים הנבדלים, זה גם דבר מצוי. רק לא במושגי חומר, יש הרבה, למה הוא אומר את זה? כמו שכבר דיברנו, יש הרבה שטועים וחושבים שכל השכלים הנבדלים והכל זה פיקציות שכליות. זאת אומרת, זה לא התמים שקיימים באמת, אלא זה עולם מושגים שאנחנו בוחרים כדי לתאר כל מיני, נקרא לזה, צורות התנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם או משהו כזה. אבל כבר אמרנו שצורות ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם זה לא כמו צורות של שולחן. הם עצמם עצמים. זה נכון שזה צורות ההתנהגות של השם בעולם. אלה תארים של הקדוש ברוך הוא, תארים חיוביים. אבל הם לא תארים כמו תארים של שולחן, הם עצמים, הם דברים שקיימים. למרות שהם תארים, פה התארים הם גם שם עצם, הם לא רק תואר. ולכן, זה הוא בא להגיד פה, לכן הם מתוארים במילה אור, כי אור זה דבר מצוי, שאי אפשר להכחיש את מציאותו. זה עצם. להבדיל מרוח, שזה תיאור של מצב של האוויר. לכן לא טוב לתאר את זה במונחים של רוח. אם הייתי מתאר את זה למונחים של רוח, אז באמת הייתי חושב שצודקים אלה שאומרים שזה לא דברים מצויים, זה רק צורה שלנו לתאר את צורות ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל כל מה שקיים זה רק העולם שלנו ומעליו הקדוש ברוך הוא. זאת תמונת העולם הפילוסופית כמובן, נכון? מה שקיים זה העולם שלנו, מהגלגלים, לא משנה, העולם שלנו מתכוון בריאה, יצירה, עשייה בתרגום של הדף הקודם, ומעליו אין הצילות, אין אדם, אין כל ההיררכיה האלוקית, מעליו לא קיימת, יש רק עצמותו התברך, רק היא נמצאת למעלה, וכל מה שאפשר לדבר שם זה במושגים שליליים, כי אין שם שום דבר שבאמת קיים, יש רק תיאורים של הקדוש ברוך הוא עצמו, אבל ודאי שתיאורים של הקדוש ברוך הוא עצמו אפשר לעשות רק באופן שלילי, אי אפשר לעשות באופן חיובי. כל היכולת של הקבלה לדבר על תארים חיוביים, זה בגלל שהיא לא מדברת על הקדוש ברוך הוא עצמו, אלא על העצמים שמהווים תארים שלו. בסדר? שזה כל העולמות מהצילות ומעלה. סבירות. וכל אלו הדברים הנמצאים באור חזקי הדמיון אל הדבר הנבדל מחומר, ובעבור זה יחניה כתוב עולם השכלים הנבדלים באור, הוא האור הרוחני. אבל שלא יתאה אדם לומר שהאור השכלי דבר נמשך מן הגשם כאור המוחש, אמר חבקוק ג' ונוגה כאור תהיה עם כף הדמיון, כאור, כמו אור, כי אין האור והנוגה הנראה לנביא הוא מראה דמות כבוד השם, רק דמות, לא מראה הכבוד עצמו, שאין במראה. וכן במראה הסנה הסתיר פניו כי ירא מהביט, שאין לחושים עסק בהשגה הזאת כלל. הוא לא ירא מהביט, הוא פשוט לא יכול היה להביט, אי אפשר להביט על דבר כזה, כי זה לא שייך הבטא הדבר הזה. וכן אליהו במראה שנרמד בו עניין ג' העולמות, ההוויה וההפסד, הגלגלים והמלאכים והשכלים הנבדלים, אמר, לא ברוח, כוח המנהיג עולם ההוויה וההפסד, ולא ברעש, עולם הגלגלים, ולא באש, עולם המלאכים, השם, שמהותו נעלם שאי אפשר שיובן ממנו, ולא מתארי השלמויות, אלא בשלילות, שהם בכל דממה דקה. כמה פעם קפצנו למשפט הזה, אם אתם זוכרים, כי פה הוא מכניס את הקשר, אני התחלתי כבר עם תארים שליליים, ולפני כמה סימנים. הוא מכניס את זה לראשונה פה. כן? פה הוא אומר, לא מתארי השלמויות, אלא בשלילות. כי כשמדובר על הקדוש ברוך הוא עצמו, אז תארים במובן החזותי של תואר, אפשר לדבר רק בתארים שליליים. זה צודקים הפילוסופים. הרי הנמצא העליון הנעלם אינו נראה ולא צפוי, לא אפשר לצפות בו, אלא עניינו נשמע להיגיון השמי הנבואי. אפשר רק לשמוע אותו, אי אפשר לצפות בו. טוב, זה באופן כללי. בואו ננסה קצת יותר למקד מה אנחנו רואים פה. מה אנחנו שומעים פה. קודם כל הוא אומר פה שהנביא, על הקטע הראשון דיברנו שבעצם אור, זה כבר הזכרנו קודם במסגרת המבורות ותוך כדי הקריאה, שאור זה למה מושג אור מייצג את הספירות, הוא קיים והוא לא תואר במובן הרגיל וכו'. הנביא דיברנו בתחילת המאמר הזה, אם אתם זוכרים, באות בית, אמרנו, אור כבוד חזיון הנבואה במקום ארץ הקודש, אשר עיני השם מלפיך הבא, נשמע כעניין אלוקי בדמיון השכל המקודש הנבואי המתדמה וממשל. עכשיו דיברנו קצת על מה זה נקרא אור הכבוד. אור הכבוד, אם אתם זוכרים, דיברנו על הניר מירון, כן, על שיר הכבוד. קצת דיברנו על כמה שורות מסוימות ממנו. הכבוד, הכבוד יקר וכבוד, כן, יקירה זה כבד גם. דיברנו על זה שהכבוד זה הגילוי. כבודו של הקדוש ברוך הוא זה הגילוי שלו בעולם. זה האופן שבו הוא מתגלה בעולם, זה נקרא כבודו. כבודו מלא עולם, כן, זאת אומרת, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, זה מה שנקרא אור הכבוד. כבודו של הקדוש ברוך הוא, הגילוי שלו בעולם. הנביאים שמסתכלים על על האור הכבוד הזה, זה קומה נוספת שהוא מוסיף כאן, בסימן שקראנו עכשיו, הם לא, והנביאים רואים, נכון? על כן נקרא הנביא הרואה, בימים מהם נקראו את הנביא בישראל הרואה. הנביא הוא רואה, למה? כי הוא באמת לא משתמש בשמיעה, הוא משתמש בראייה. הוא מצליח לראות משהו מתוך עולם האצילות, לא לשמוע, כמו שאנחנו מנסים לשמוע, הוא מצליח לראות. אבל מה שהוא רואה, זה לא את הספירות עצמן, זה לא את אור הכבוד עצמו. מה שהוא רואה זה דמות מאור הכבוד, זה מה שהוא אומר פה, כן? הוא מראה דמות כבוד השם, לא את כבוד השם הוא רואה, אלא את דמות של כבוד השם. לא מראה הכבוד עצמו שאין בו מראה. את הכבוד עצמו אנחנו רק יכולים לשמוע, אנחנו לא יכולים לראות. לא, לא, זה מה שהסכמנו את זה בעצם אפילו. עכשיו שאלה את השאלה הזאת, אני נזכר שמישהו שאל את השאלה הזאת באחד השיעורים הקודמים. שיעור האחרון כנראה. לא הזכרתי את זה כנראה בחלוקה הזאת. החלוקה מופיעה פה, אבל לא הזכרתי אותה קודם. זה בעצם איזשהו פן שאנחנו יכולים לראות שחכם עדיף מנביא. הנביא אומנם מצליח לראות גבוה יותר מכל אדם. במקומות שבהם הפילוסופים מגיעים לתארים שליליים, הנביא רואה את התארים החיוביים, אבל הוא רואה הרדמות שלהם, לא רואה אותם עצמם, בהם עצמם לא שייכת ראייה. לעומת זאת, מי שיודע להאזין, החכם שיודע לשמוע, הוא רואה את כבוד, הוא שומע את כבוד השם עצמו, לא את דמות של כבוד השם, לא את הקדוש ברוך הוא עצמו כמובן, לא את השם עצמו, אלא את כבוד השם עצמו, את הספירות בקיצור. החכם זה אותו אחד שתופס דרך הלימוד של הנסתר, הוא תופס את מהותם של העולמות שלמעלה. הנביא רואה איזושהי דמות שלהם, איזשהו ייצוג שלהם, אבל לא אותם עצמם. דרך הייצוג כמובן נוצרת אצלו איזושהי הבנה, וזה עניינו של של סימן למד. סימן למד ואולי גם כפתר. שהנביא כמובן מספר גם הבנה לאור הראייה. אבל הראייה עצמה זה כמובן רק של דמות הכבוד ולא של הכבוד עצמו, זה בחינה מסוימת של חכם עדיף מנביא.
למה חכם לא יכול לראות?
שזה יכולות שלא לכל אחד יש אותן, שזה יכולות של נבואה. לא, אבל לתפוס דברים בצורה של ראייה, הרי מה אתה יכול לראות? אתה יכול לראות רק דברים שהם שאובים מהעולם שבו אתה נמצא, נכון? תחשוב, מה זה נקרא לראות ספירות? מה יש להם הרי בכלל? נגיד שאני הייתי יכול לראות ספירות, הייתי מצויד בטלסקופ משוכלל, אז זה לא בעולם המושגים שלי, אני לא יכול לראות את זה, זה מבחינתי שקוף. אני יכול לראות דברים שיש להם צורות מעין הצורות שאני מכיר פה, דברים שיש להם טבע, שיש להם צורה גיאומטרית, שיש להם מה שייך לראות ספירות, זה לא שייך. עכשיו הנביא הוא יכול לחיות בעולם מושגי כזה שהייצוג החזותי של הספירות נקוח מהעולם שלו, אז הוא יכול לראות אותו. זה לא רק יכולת באיזה טלסקופ הוא מצויד. אפילו אם אני אהיה מצויד באותו טלסקופ כמו של הנביא, כן, טלסקופ רוחני כמובן, זה לא יעזור, כי המראות שיוצאות מהטלסקופ יופיעו אליי, אני בכלל לא אזהה את זה כמראה. זה הרי לא שייך לעולם המושגים שלי, אתה מבין? אז מה זה יעזור? זאת אומרת, אני צריך להיות משהו כדי להיות נביא, לא מספיק שאני אהיה מצויד באמצעי חיקשה רוחנית משוכללים. כי מה שהם מראים צריך להיות שייך לעולם שלי כדי שאני אסתכל על זה באופן של ראייה. אבל השכל שלי, ההבנה שלי, כן יכולה להבין שם. כלומר שהשכל שלי הוא באמת דבר גבוה. השכל של הנביא הוא לא יותר גבוה מאשר שלי, ההכרה של הנביא יותר גבוהה מאשר שלי. אבל השכל של הנביא לא יותר גבוה מאשר שלי. לכן גם נביא לא יכול לחדש הלכה. כי הלכה באה משכל. הלכה זה תפקיד השכל. השכל אחראי על קביעת ההלכות.
אני יכול להגיד שההלכה
זאת אומרת, להידירות.
זו הכרה שהיא...
כנראה שלא. זה באמת שאלה למה? לא יודע. יש איזשהו עניין כנראה שזה לא בגלל שזה לא נכון. זה שההלכה צריכה להיקבע על פי השכל, כי זה היה לא בשמיים. זאת אומרת, כשאתה רואה הלכה, אתה לא הולך אחרי זה. ההלכה צריך להגיע אליה עם השכל. לא שיאכילו אותך את זה בכפית, אתה צריך ליצור אותה. אתה צריך להבין אותה, עם השכל, לעבוד עם השכל, להבין מה ההלכה וכך לעשות. הראייה של הנביא באיזשהו מקום זה לא אקט שהוא יותר, מזינים אותו בזה. זה כביכול הלכה מן השמיים, זה לא בשמיים. אני לא מקבל הלכות מן השמיים. עוד פעם, לא בגלל שזה לא נכון. מבין, אלא, כי לא כך עובד המנגנון ההלכתי, לא זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני. זה עדיין דבר השם. בתמרו של החמאי שיצא בת קול ואמרה שההלכה כך וכך, אז ברור שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה שיעשו, זה לא שזה בלוף של הסתרה אחרת. אבל הכלל ההלכתי שבידנו זה שאנחנו לא הולכים אחרי האמת הצרופה, אלא אנחנו הולכים אחרי מה שהשכל שלנו מבין. אנחנו לא פתקנו הלכת כרבי מאיר בגלל שלא ירדנו לסוף דעתו, נכון? אז מה מצב? לא ירדנו לסוף דעתו, סימן שהוא הכי חכם, אבל צריך לסוף כמוהו גם בלי להאמין, לא? אנחנו פוסקים הלכה כמו מה שאנחנו מבינים, ויכול להיות שאנחנו פסקסים, אבל זה התפקיד שלנו פה.
זה הפכות האמת.
אה? לעניין מה אנחנו צריכים לנהוג, זה הופך להיות האמת. לעניין מה באמת זה אומר בעולמות העליונים, זה לא האמת. כל הלכה יש לה גם משמעות מה היא אומרת בעולמות העליונים. בסדר? אבל זה בדיוק הנקודה, אנחנו צריכים לפסוק הלכה כמו מה שאנחנו מבינים. זה הרבה השלכות גם, דיברנו עליהם קצת. זה הרבה השלכות גם באיך לפסוק הלכה גם בגמרא, לא לפסוק הלכה בגלל שכך כתוב במשנה ברורה. זה גם כן, אותו דבר, זה לפסוק הלכה בנבואה. צריך לפסוק הלכה בגלל שאני הגעתי למסקנה שכך צריך לעשות. זה כל עבודתנו בעולמנו היא זאת. אז להגיע למסקנה מה צריך לעשות, ואת זה לעשות. זה התפירה של כל הקומה של האדם. אתה מגיע בשכל למסקנה מה צריך לעשות, ואחרי זה אתה מבטא את זה באיברים. אם אתה לא הגעת למסקנה, אתה רק מבטא את זה באיברים, זה... זה לא זה מה שמצפים לך.
צריך
ללכת בהתחלה? זה המהר"ל, המהר"ל כותב על זה, וכל הפולמוסים סביב הרמב"ם, והשולחן ערוך שכתבו הלכות פסוקות, אז תמיד כל הוויכוחים נגדם היו בדיוק במישור הזה. שלא כך פוסקים הלכה, אבל לא בגלל שזה לא נכון, לא בגלל שזה יכול לבלבל, גם על זה היו דיונים, אבל לא זאת הנקודה המרכזית אני מרגיש, כי זה באמת לא נקודה מהותית. הצעקות יצאו שם כנגד העיקרון. מה פתאום אתה מגיש לי הלכות בכפית? אני לא מבין. זה לא ככה פוסקים הלכה. את כל העבודה אתה מוריד פה. כל מה שאני צריך לברר מה השכל שלי מגיע למסקנה, ואת זה לעשות. להוביל מהמוח אל האיברים. זה להכניס את התורה לתוך העולם. אני צריך להוריד את התורה מלמעלה ולהכניס אותה לעולם, לעשות אותה באיברים. זה כל התפקיד שלי, להוריד את התורה לעולם.
יש מסת שנעשה ונשמע, כלומר, נעשה ונשמע. ככה...
ברור, אבל מה תעשה? תעשה את מה שאתה מבין שצריך לעשות, תוך התורה, לא מה שאתה מבין בקרב שלך.
אפילו אם אתה לא מבין, אז אתה תעשה.
לא הצלחת להבין, אז תעשה, נכון, אבל השאלה היא מה לעשות, איך צורת העבודה המצופה מאיתנו. צורת העבודה המצופה היא להבין ולעשות, נכון? אם אני לא מבין משהו, ודאי שאני אעשה אותו. ובוודאי שאם אני לא יודע הלכה ולא ביררתי את הסוגיה, אני אקרא משנה ברורה, כי אתה יודעת מה לעשות. אבל מה המטרה, מה מצופה ממני? מה שמצופה ממני זה להגיע למסקנות הלכתיות, לכתוב לעצמי משנה ברורה, ואת זה לעשות. כל אחד צריך לכתוב לעצמו את המשנה ברורה שלו. זה המשימה של האדם בעולם. ולא כדי להשאיר לדורות הבאים משנה ברורה אחר, אלא כדי להוריד את התורה לעולם הזה, למעשים. זה כל מהותה של העבודה. דיברנו על זה בשיעור האחרון, ששאלו שם, אמרתי שאני נגד טבלאות, אתם זוכרים? חבר'ה שאלו מה עם לימוד הלכה, אז אמרתי שאני לא יודע מה זה נקרא לימוד הלכה, אני לא מכיר את המושג הזה. לימוד הלכה. כן, אומרים עוד את הסוגיה. עכשיו, כמובן שאני אומר את זה באופן קיצוני רק כדי להדגים מה אני מתכוון. יש דברים שבאותם צריך ללמוד, כי עובדה שלא הספקנו לברר את כל הסוגיות, אז אומר, לבוא למשתבורה, כי עוד מה לצורת, אבל זה לא תלמוד תורה, זה לא. אולי לא ביטול תורה, אבל זה לא תלמוד תורה. ודאי שזה לא תלמוד תורה. שום קשר בין זה לתלמוד תורה. רק כדי לא לחטוא, וזה פה באמת רק את תאי. אין ברירה, אתה לא כיסית את כל השעה, אתה לא ביררת הכל. טוב, זה דברים שלא ביררת, אתה צריך משנה ברורה, מה לעשות? אין מה לעשות. טוב, הוא רואה.